ההכללה העליונה. כן? המשך של האחדות הכוללת. זה שאנחנו רואים שיש אחדות בבריאה, זה מוליד אצלנו את המושג של ההכללה. יש במתמטיקה תורת הקבוצות. קבוצות זה מה שכולל הכל. אז יש קבוצת הקבוצות. יש גם תפיסה של ההכללה העליונה, אבל לא רק במובן של סיכום של כל היש, אלא במובן של התכללות. איך שהכל נכלל באלוהות. עד כאן הכותרת. מכאן ואילך אנחנו אומרים לעמוד תף כף וו. עמוד תף כף וו הוא למעלה מכל השגה. הוא מאפשר לנו, אחרי הקבלה בענווה של אי השגתנו, לעבור לעמוד תף כף זין. פסקה כף. רק רוצה להזכיר שכשאני אומר מספרי עמודים, זה לפי המהדורה המצויה, ולא לפי המהדורה הראשונה. במהדורה הראשונה, המספור של הדפים היה קצת שונה. כך שאם אתם רואים לפעמים ציטוטים של אורות הקודש חלק ב' וזה לא תואם מה שיש פה, זה בגלל שזה לפי המהדורה הראשונה. ההתאחדות, ההתאחדות העליונה. כל מה שהעולם הולך ומשתלם, מתאחדים יותר חלקיו, ותכונת האורגניות מתבלטת עליו יותר. זה דבר שאפשר לראות אותו בפשט גם. בפשט שאנחנו רואים שלמשל בימינו, העולם כולו מכיר את כל העולם כולו. אנחנו עם הטכנולוגיה החדשה יכולים להיות בקשר עם כל פינה בעולם בו זמנית. כל כדור הארץ, לפחות. בעוד שלפני כן עברו אלפי שנים בלי שעמים יכירו אחד את השני, אפילו לא ידעו על קיומם של עמים אחרים. כן? כלומר, כל אחד חי ביבשת שלו, בעולם שלו, ודבר אין לו עם אדם אחר. וגם עד עכשיו אין לנו קשר עם גלקסיות רחוקות. אבל איך תדע, בבוא הזמן אנחנו נראה איזה מין אחדות פנימית של כל ההוויה. זה אם כן אפילו בתחום הפשט, אבל גם בתחום הערכים. למשל, וכתוב בראשית רבה שכשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את האדם, אז הוא נטל עצה מן המלאכים. והמלאכים התחילו לריב האם כדאי לברוא את האדם או לא. מה זה המלאכים? שם מדובר על ארבעה. ארבעה מלאכים הנקראים בשם חסד, אמת, צדק, שלום. חסד אמר ייברא כי הוא עושה חסדים, אמת אמר על ייברא שכולו כזבים, צדק אמר ייברא שעושה צדקות, שלום אמר על ייברא שכולו קטטות. זאת אומרת שהערכים סותרים אחד את השני. אתה לא יכול לעשות גם חסד וגם אמת. גם צדק, גם שלום. בלתי אפשרי, זה לא עובד. אבל מה זה אומר? זה אומר שהאדם, אם הקדוש ברוך הוא שואל את המלאכים, הכוונה שהאדם נועד לממש את כל הערכים כולם. אי אפשר לממש כל הערכים כולם. אתה לא יכול לעשות צדקה ומשפט. הגמרא שואלת, אם צדקה אין משפט, אם משפט אין צדקה, זה לא הולך ביחד. אז המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא לא התחשב במלאכים, ברא את האדם בכל זאת. וכשפתאום הם התעוררו, הם שמו לב שהאדם כבר נברא. אומר להם הקדוש ברוך הוא, אל תתערבו, כבר נעשה אדם. כן? ככה מסביר המדרש, נעשה אדם, מלשון עבר, שכבר נעשה. נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, ואז המלאכים ממש נעלבו. ובמיוחד, המלאך ששמו אמת, התחיל לצעוק יותר מכולם. לקח הקדוש ברוך הוא את האמת והשליך אותו לארץ. שנאמר, ותשלך אמת ארצה. אמרו כל המלאכים, ריבונו של עולם, מה אתה עושה עם החותם שלך? את חותמך אמת. זאת אומרת, אם אתה זורק את האמת, אין יותר קריטריון לערכים. אי אפשר לעשות שום דבר. תעלה אמת מן הארץ. אמת מארץ תצמח. מה משמעות כל הסיפור הזה? המשמעות היא שהאדם חי בעולם שונה מהעולם של המלאכים, מעולם הערכים. הערכים הם מוחלטים, לכן הם מתנגדים זה לזה. אבל דרך הזמן ההיסטורי, האדם הולך ומייצר סינתזות בין הערכים הסותרים. ואז האמת מופיע דרך הזמן. זאת המשמעות של אמת מארץ תצמח. המושג של צמיחה מניח את הזמן. יש זמן. אז זה מה שאומר כאן הרב, כל מה שהעולם הולך ומשתלם, מתאחדים יותר חלקיו. ותכונת האורגניות, כן, כלומר התלות ההדדית של חלקים זה בזה, מתבלטת עליו יותר. זה תמיד קיים, תמיד יש אורגניות. הרי ברור שבלי מאגר, בלי המחזור של המזון בעולם, העולם לא היה מתקיים, וזה כבר מאז שיש בעלי חיים, העולם מתקיים ככה. אבל זה לא גלוי. עכשיו זה נהיה יותר ויותר גלוי. ההתאחדות, עד כדי כך שיש היום ארגונים שדואגים לאיכות הסביבה של כל הכדור. אם ימשיכו לקדוח בארות נפט בסיביר, זה יזיק גם לכל הדגים בעולם כולו. כן? יש דאגה כזאת, כי מבינים את התכונה האורגנית של כל הבריאה. אם ימשיכו לכרות יערות, לא יהיה לנו חמצן בכל העולם כולו. אז מה שאומר כאן הרב, ההתאחדות העליונה היא התאחדות שכל האדם ורצונו עם כל היקום בכלליו ובפרטיו. זה משהו מדהים מה שאומר כאן. אנחנו רגילים שיש איזה קריטות, איזה זרות בין האדם לבין העולם. אין, גם ארגוני הסביבה טוענים שהאדם הוא היצור המזיק ביותר לעולם. יש בזה צד של אמת, כן? מצד שני, האדם הוא נזר הבריאה. כמו שאנחנו רואים שיש בתוך האדם תהליכים שבשביל לאפשר לאדם לגדול, מחלים צדדים נמוכים יותר. למשל, הילדות נכחדת על ידי הבגרות. המבוגר, הבוגר, הורג משהו מן הילד שבו. אם הורג את הכל זה בעיה. אבל משהו משתנה, הוא צריך לוותר על משהו. כן, והבוגר נהיה זקן, אז הזקנה מבטלת משהו, המוות מבטל משהו, הגלגול מבטל, וכו' וכו'.
זה מלחמה אבל בין הילד לבין זה
שאתה גדל? תמיד יש מלחמה. כל הלחמה היא מלחמה. כן? כלומר, אתה נלחם ואתה מלחים. למשל, כדי לחבר שני חלקי מתכת, צריך לנקות את המשטח של המגע. נכון? אומרים לך, קודם כל תשפשף, תנקה טוב טוב, ואז תדביק. אז כדי לצרף, צריך לצרוף. רצה הקדוש ברוך הוא, לא ניתנו מצוות, אלא לצרף את הבריות. מה זה לצרף? או לזכך אותה, או לצרף את הבריות. זה לזה. אז יש שני צדדים תמיד. לכן אומר הרב, הרעיון של התאחדות של שכל אדם ורצונו עם כל היקום, זה מין שאיפה שקיימת אצל אידיאליסטים מהסוג של הרב קוק. היה יהודי אחד גם שכתב על זה, פרנץ רוזנצוויג, כוכב הגאולה, שהוא מסביר שהגאולה זה הפיוס בין האדם לעולם. מאז שהחלה ההיסטוריה האנושית, התנתק האדם מן ההוויה, ועכשיו הוא צריך לחזור אליו, אל ההוויה. עכשיו, איך חוזרים אל ההוויה? יש שתי אפשרויות. או לחזור אל הברבריות של הטבע, או למזג את המוסריות עם הטבע. ואז זה עילוי. זאת היא עבודה. על זה, אגב, חלק גדול מהמאבקים התרבותיים בימינו. כי למשל, הצד הנשי הוא יותר קרוב אל הטבע מהצד הגברי. היום הפמיניזם אומר, תתחשבו בנשיות. השאלה היא לאיזה כיוון. האם באופן שיגרום לעילוי, או באופן שיגרום לנסיגה? זאת שאלה שצריך לתת עליה את הדעת, כשמדברים על מעמד האישה וכדומה, ויום האישה הבינלאומי ועוד כמה דברים כאלה. צריך לחשוב על זה. ההתאחדות העליונה היא התאחדות שכל האדם ורצונו, עם כל היקום מכלליו ובפרטיו. אנחנו יודעים שיש בתוך קופסת המוח שלנו, קופסת הראש שלנו, יש מוח. המוח הוא חתיכת בשר. אם פותחים ראש ואומרים לאדם, מה אתה רואה? אני רואה חתיכת בשר, אפילו בלי עצמות. אומרים לו, אתה יודע, הדבר הזה שאתה רואה, זה לא חתיכת בשר, זה מחשבה, זה רצונות, זה רגשות. מה זה? זה חתיכת בשר. טוב, כי חסר לך אינפורמציה. אותו דבר, אבל אנחנו כן יודעים, בתודעה בלתי אמצעית, שפה יש מחשבה ורצון וכו'. אבל אנחנו מסתכלים על הבריאה, על כל הכוכבים. מה אנחנו רואים? כדורי גז בוערים. הרבה גז שבוער הרבה. זה פחות או יותר רוב הבריאה. ואתה אומר, זה רק גז. הסתכלת על חתיכת המוח? גם אמרת שזה רק חתיכת בשר. אולי כל הגלקסיות האלה המרובות הם חלקים של מוח אחד גדול בקנה מידה של כל הקוסמוס כולו. יש פה תודעה אדירה שאתה בכלל לא מודע לה. חוכמת אלוהים עצומה. כן? כמו שחשבו הפיתגוראים, שהגלגלים והכוכבים, כל זה משמיע איזושהי מוזיקה וזה בעל תודעה וכו'. אולי? כי אם היינו לוקחים אדם ומכניסים אותו לתוך המוח, היינו אומרים, מה אתה רואה? אני רואה צינורות. אתה מסתכל על הבריאה, מה אתה רואה? כדורים. אולי כל זה מהווה גם בסיס לנשמה עולמית. עכשיו נגיד שזה נכון, שיש נשמה עולמית כזאת. ואיפה אני בתוך כל זה? האם אני יכול רק לחיות במנותק מן החוכמה והרצון העולמיים? או שמה אני יכול לאחד את החוכמה והרצון שלי עם החוכמה והרצון של הבריאה כולה? זה מה שהרב אומר כאן, ההתאחדות העליונה, זה התאחדות שכל האדם ורצונו עם כל היקום בכלליו ובפרטיו. ההתאחדות, היה לנו אדם אחד כזה, שאמר, האזינו השמיים, ואדבר, ותשמע הארץ, עם רפי. או שזה מטאפורה, או שזה כפשוטו. משה אומר לשמיים ולארץ, כלומר לקוסמוס כולו, אני דורש מכם לשתוק כי אני מדבר. כדי לדרוש דבר כזה, צריך שהדיבור, מדרגת הדיבור של האיש הזה, תהיה מדרגת דיבור ששווה את הקוסמוס כולו. בסדר? אז זה בעצם מה שעושה משה. אני מאוחד עם הכל. לא רק עם הכל, אני מאוחד עם שורש הכל. עם התורה, שהיא סדר העולם. יערוף כמטר לקחי, תיזל קטל אמרתי, כי סירים עלי דשא וחרביבים עלי עשב, כי שם השם אקרא. אז זה מה ש... אז מצאנו אצל אדם אחד, יכולת כזאת. אצל שאר בני אדם מצאנו דברים קרובים, אבל לא אותו דבר. אדם הראשון היה עוד יותר גדול. כן, מה היה גודל אדם הראשון? הגמרא אומרת שהוא היה קומתו מן הארץ עד לרקיע. אדם שהוא ממלא את כל הבריאה מהארץ עד הרקיע, מה הגודל שלו? מה? רש למדווה ומשהו, בקיצור הרבה. זאת אומרת הוא גדול, הוא גדול, הוא בעצם ההוויה כולה. במיוחד שהוא ראה את כל הדורות, אז הוא בכל הזמנים, הוא בכל הזמנים ובכל המקומות. אז זה עוד יותר גדול ממשה. בסדר? כלומר, אי אפשר להצביע על מקומו של אדם הראשון, הוא בכל מקום. אחר כך התקטן, שנאמר, אחור וקדם צרתני ותשת עליי כפיך. קבץ' בלעז. ההתאחדות עם העניין האלוהי עושה פעולה זו במילואה, ואין כל פלא. שהצדיקים הדבקים בשם, רצונם הוא פועל בהוויה, ותפילתם עושה פירות. ממילא, אתה מאחד את הרצון שלך עם הרצון האלוהי המחיה את הכל, אז אין פלא שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אי באו צדיקי, ברו עלמה. אז אצל הצדיקים הם עוד לא רוצים לברוא עולמות, אבל הם רוצים לרפא את החולה. אז הם עולים אל שורש הרצון של הבריאות והמחלה, ואומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו דורשים שפלוני החולה עכשיו יהיה בריא, והוא נהיה בריא. מובן? זה, מה שמפתיע זה כשזה לא קורה. כן? הוא התפלל וזה לא עבד. זה תמוה מאוד. איך זה יכול להיות? כן? לא. וכן, עתידה להיות כל האנושיות כולה. כלומר, לא רק הצדיקים, כל האנושות תגיע למדרגה של התאחדות הרצות והשכל עם הקוסמוס. כמובן, על ידי שתתגלה תחילה הסגולה הבכורית של ישראל, ותתפשט על כל. כלומר, זה מתחיל ממרכז ומתפשט. וימלא כבוד השם את כל הארץ, וישמח השם במעשיו. עכשיו, זה הגיוני מה שאומר הרב. כי לא ייתכן שבאופן נצחי יהיה נתק בין האדם להוויה. אז אם אנחנו רואים נתק כזה, אנחנו מוכרחים להניח שזה זמני ולא סופי. מובן? טוב.
למה?
כי אנחנו בעלי אינטואיציה של אחדות. השם אחד. אם אתה מאמין בזה, אז הכל אחד. האחדות הזאת משפיעה ומפעמת בכל. מובן? מבואר עוד יותר בפרוטרוט בפרק הבא, פרק אף א', אחדות האדם והעולם, כן?
רשום ביום ההוא ישם אחד ישמע,
אבל
עדיין השם...
מה זה רשום? אתה מכוון כתוב.
כתוב, ביום ההוא ישם אחד ישמע.
נכון. זאת אומרת שזה עוד לא. זה המשמעות של הביטוי, שמע ישראל השם אלוהינו השם אחד. מסביר רש"י. שמע ישראל השם שהוא אלוהינו ולא אלוהי הגויים. זו אמירה חריפה. הוא אלוהינו ולא אלוהי הגויים. עתיד להיות השם אחד לכל העולם. כלומר, מה שאומר רש"י זה שהביטוי שמע ישראל השם אלוהינו השם אחד איננו הכרזת אמונה, כי אם תוכנית אופרטיבית. זה דינמיקה. כן? בינתיים הוא רק אלוהינו. יהיה השם אחד. זה עונה על שאלה ידועה, האם הדברים נמרים דווקא על יהודים או גם על גויים? שאלה מפורסמת בשיעורים באורות הקודש. טוב. אחדות האדם והעולם. העולם מחכה הוא. הנה, זה מה שאמרת, שזה לא מיד, זה יהיה. העולם מחכה הוא. יש לך ספר, נכון? אין לך ספר. טוב. העולם מחכה הוא להתגלות הנפלאה, איך שהאדם והעולם קשורים הם זה לזה, ולפתח על ידי גילוי זה את ההרגשה המאחדת השניים הללו, על ידי ההופעה שתלך ותתפשט, לבאר על ידה את גודל ההפעלה שהראשון פועל על האחרון. הראשון הכוונה, האדם, פועל על האחרון, כלומר העולם. והתוכן ילך הלוך ואור. עד שההפרדה הדמיונית שנקלטה כל כך ברוחנו מצד חושי הבשר הקצרים ביותם מנותקים מחושי החיים הרוחניים תכלה כולה, ובמקומה תעבור הקשבת האחדות השלמה. ורוח האדם ברצונו יתגלה בהוד גבורתו הרבה יותר ממה שהתגלה עד כה בפעולותיו הטכניות. טוב, זה די דומה בשלב הזה למה שקראנו בפרק הקודם. מה? פה הוא מדבר על הקשבה.
כן, בפרק הקודם דיבר בכיוון האחר,
מהאדם
על
העולם, לא? כן, אבל ההקשבה הזאת תגלה איך הוא פועל על העולם. כן, אתה צודק. זאת אומרת, פה יש חידוש. יש אצל הרב הנזיר הבחנה בין השקפת עולם להקשבת עולם. השקפת עולם זה הסתכלות. כלומר, יש לי השקפת עולם. מה זה יש לי השקפת עולם? אני בעצם מצייר. יש לי ציור מובנה על מה שאני חושב על העולם. הקשבת עולם זאת עמדה אחרת לגמרי. אני לא מצייר. אני בענווה נותן לחיים לזרום דרכי. זה נקרא הקשבה. ואתה אומר שלא הצלחנו לא זה ולא זה. טוב, במוחלט לא, תראה, היחיד שמצליח את הכל במוחלט זה הקדוש ברוך הוא. אנחנו משתדלים.
אבל הוא מתחיל לומר שרק עם הזמן נגיע.
נכון. אז בינתיים זה לא הסתכלות שלמה, וגם לא הקשבה שלמה.
אז בעצם הוא מקבל את הדואליות הזאת.
בינתיים, נכון, זה הכאב שלו. כלומר, יש כאלה שאצלם הדואליות, זה, או המתח הדואלי, זה עיקר החיים. יש כאלה שאצלם זה סבל. והם מעדיפים הרמוניה. עבור הרב קוק, הדואליות היא סבל. זה מאוד בולט אצלו, שזה שהעולם עוד לא הגיע לאחדות, זה נורא. יש כאלה שגידו, לא, אדרבה. יש דואליות מתמדת, ודרכה עובר איזשהו קשב. כמו מתח בין שני מגנטים, אחד חיובי ואחד שלילי. שם עוברים החיים. בסדר? אז יש צד כזה, יש צד כזה. אבל הרב הוא בהחלט הרמוניסט. הדרישה שלו. והכל תלוי... מה?
איזה מובן יש הפרדה בין האדם לעולם?
איזה הפרדה יש בין האדם לעולם? בוא אני אסביר לך. אתה יש לך נעליים, נכון? למה? כן, אתה נפרד מן העולם. לא, זה לא סתם, כי כשהמקום שאתה עומד עליו אדמת קודש הוא, של נעליך. כלומר, תחזור להתחבר לעולם. כן, כלומר, הנעליים כמשל. ברור.
כמו שיש
הכל. גול העולמות, הרוחניים, הגשמים, הכל. כלומר, יש איזושהי זרות. אני אגיד את זה אחרת. מה אני? אני מישהו. ואילו העולם, מה הוא? הוא משהו. אני סובייקט, העולם אובייקט. אז יש נתק. כשהעץ הוא ירוק, מה אכפת לו לים? שהעץ הוא ירוק. הכל אדיש. אבל אני לא אדיש לזה. אבל זה בעיה. כי אם אני אתחיל לדבר עם העץ ועם הים, ישפזו אותי. זאת אומרת, יש איזשהו נתק בין החוויה הפנימית שלי כאדם לבין הכרתי את העולם. במידה מסוימת, כן. הפעולות טכניות. אני לקחתי את העולם, קצת שיניתי אותו. לקחתי מה העולם משהו, קצת שיניתי אותו. זרעתי בו חיטה. נכון, ההכרה של האחדות. הצד הטכני הוא גילוי מילטה, הוא לא העיקר. ברור? למשל, אתה רואה שני אנשים... מה? יש תלות, אבל תלות זה עוד לא, זה עוד לא אחדות. אני אוכל תפוזים, האם זה אומר שאני תפוז? לא, אני אוכל תפוזים. אז בערוב ימר, זאת אומרת שיש צד של שייכות, אבל כל זה רק סימפטומים, זה עוד לא האחדות המלאה. אבל אתה צודק, כל אלה מורים על כך שאנחנו שייכים לזה. יש... לא, בסדר. והכל תלוי בתשובה. בשכלול הרצון. תשובה זה שכלול הרצון, זה הגדרה. כן, כי מה זה תשובה? יש אדם עבר עבירה. מתחרט, מתוודה, מקבל לא לעשות. זה התשובה? כל זה התוצאה של התשובה. אבל התשובה עצמה, זה ושבת עד השם אלוהיך. זה הגעגוע, ההשתוקקות, הנוסטלגיה לאלוהים. והצימאון הזה, הוא אחר כך בא לידי ביטוי במעשים. אבל בעצם מה ששיניתי בי על ידי התשובה זה הרצון. לכן אומר הרב, הכל תלוי בתשובה בשחרור הרצון. שאימוצו, אימוצו הכוונה חיזוקו, הוא אחד מתנאיו. ועדנו וקדושתו הוא עיקרו ומהותו. וקישורו עם הדעה היותר עליונה הוא אור החיים. ועומק הופעתו בתוכנית האמונה הבאה מתוך הקרב פנימית נזכרה מאוד, הוא מקורו שממנו יוצאות השערות הנשגבות שעל ידן מתיישב העולם הרוחני כולו, עם כל ודאותיו הנפלאות העומדות ממה לכל הוודאויות שבעולם, בגודל עוז רעננותם, במעמקי הנשמה היחידית השובטת לשעת חיה, על ידי צירוף הקיבוציות הכללית שהיא מקבלת את שפעה מיסוד ההוויה כולה, שחוכמת אלוהים שופרת עליה תמיד את רוחה בחזון ובפועל. כן. לא, זה עוד לפני. כן, כי אני יכול להיות בעל רצון גם אם אין לי שכל. אני יכול להיות בעל רצון גם בלי שכל. למשל, התינוק יש רצון, אבל אין לו שכל. זאת אומרת ששינוי הרצון הוא קודם לשינוי החשיבה.
רצון זה אותיות צינור?
כן.
אותיות רציני,
אותיות
רץ.
בסדר, הרצון זה מה שגורם לרוץ.
בעצם כל
העניין
הוא כוח הרצון?
נכון. מה? הרצון הוא הבסיס.
איך אתה יודע שהרצון מתאים לך?
אה? ש?
איך אפשר לדעת שהרצון מתאים לך?
קשה מאוד לדעת. זה מתברר עם הזמן.
זה מתלבן,
כן. למשל, הרבה מהאנשים אומרים, מה תכלית החיים שלי? בשביל מה באתי לעולם? ואז אומרים, רגע, עד שאני לא אברר את זה, אני לא ממשיך את הלימודים, למשל. או לא מתחתן, או כל מיני דברים כאלה, נכון? אני הולך לבדוק בהודו מי אני מן. האמת היא שמי אני או מה באתי לעשות בעולם, הדבר הזה מתברר בגיל 94. לפעמים, במקרים מאוד מאוד מוקדמים, בגיל 78. בינתיים, מה עושה האדם? יחכה עד שזה יתברר? לא. זה יתברר מעצמו. אז זה לא שלא צריך מדי פעם לעשות עצור, סוויץ', רק רגע, בוא נחשוב. יש. אבל זה לא יכול להיות מלא. מובן? עד כמה שניתן. גם אז אתה יודע שזה יחסי. זה מודעות עצמית, זה לא מוחלט. אלא ודאי, ככל שיש יותר מודעות עצמית, כך יותר טוב. אבל צריך גם לא לבוא בציפיות מוחלטות בנושא הזה.
אבל צריך להכיר את נפשו.
עד כמה שהוא יכול.
צריך לדעת מה התכונות שלו ואיך לבדל את עצמו.
אין שום ספק.
בעולם המורכב.
מסכים.
יש כאלה ש...
מסכים.
יכול להיות צריכים את ה...
אתה צודק. אתה צודק לחלוטין. אפילו הייתי אומר יותר מזה, אדם אפילו יכול לדעת אם יש לו ענווה או לא. יכול לדעת את זה. כן. אבל, לא הכל. מה אני אעשה? תשאיר קצת מקום לבלתי ידוע.
פה, העניין של הענווה כאילו מצד אחד ומצד שני העניין של הכרת הערך העצמי.
לא, לא. ענווה וערך עצמי זה לא סותר, זה אדרבה. זה אפילו הייתי אומר אותו דבר. אדם שיש לו ענווה אמיתית יודע בדיוק מה. זה בסדר. טוב, אבל זה כבר קשור לסוגיה של הגדרת הענווה, ומה זה גאווה וכו'. שזה נושא שמתברר בספר מוסר אביך של הרב קוק, שם במידות הראייה. יש לו פרק שלם רק על השאלה הזאת. שני פרקים יש לו על השאלה הזאת. כן. זה כלים. זה כמו שלמשל, הנה, פורים עוד מעט, נכון? האם לשתות יין זה להיות שמח? התשובה היא שכן. אדם שותה יין, הוא שמח. אבל אם הוא שמח רק בגלל שהוא שתה יין, אז זה בעיה. זה עצוב מאוד. אבל אם הוא שמח על זה שעם ישראל ניצל מהשמדה ושכיסחנו את המן ואת המלאקים, ובגלל זה הוא גם מוסיף שתיית יין, זה בסדר. מובן? אז כל התורות האמננטיות שדיברת עליהן, אם הם סיעתה להתעלות הפנימית, זה בסדר. אם זה במקום, זה בעיה. כי אז מי מתייחס אליך כאל מכונה רוחנית, ולא כאל אישיות. מובן? טוב. מה? האם אני אישיות או שאני מכונה? האם אני מישהו או משהו, מה שדיברנו מקודם. אז יכול להיות שאני רק מכונה. עכשיו, יש כאלה שמסבירים מה זה שאני מכונה. אני גוש של חומר, ויש כל מיני ריאקציות ביוכימיות, וזה אני. יש משהו יותר משוכלל. להגיד שאני מכונה לא גשמית, אני מכונה רוחנית. כלומר, אני מכיר את הטכניקה של ההתקשרות אל העולם הרוחני, וזה פועל עליי. אבל הרצון שלי לא מעורב בזה. זה מה שאני הסברתי. כן, אם יש בסיס של הרצון, אז כל הכלים מוסיפים. אבל צריך קודם כל בסיס של הרצון. זה כבר שאלות פרטיות, הלכה למעשה. אנחנו לומדים אורות הקודש, הלו. בסדר? טוב. והכל תלוי בתשובה, בשכלול הרצון. אני שוב חוזר לתחילת הפסקה. שאם מוצאו הוא אחד מתנאיו, ועדנו וקדושתו הוא עיקרו ומהותו. מה זה? הוא אחד מתנאיו. כן, מתנאי הקיום, אפשר להגיד. כן. ועדנו, מה זה עדן הרצון? שהרצון של האדם פונה אל העדן. לא אל שטויות, אלא אל העדן.
זה גן עדן?
מה?
גן עדן?
לא, עדן. עדן. זה עדן זה למעלה מגן עדן. כתוב בנהר יוצא מעדן, להשקות את הגן. נכון? אז זה מתחיל מהעדן. עדנו וקדושתו, הוא עיקר ומהותו. כן, הרי מה עיקר הרצון של האדם? האם הרצונות השטחיים שלו או הרצונות המעודנים שלו? הרצונות המעודנים זה עיקר האדם. וקישורו עם הדעה היותר עליונה הוא אור החיים. ממילא, כאן את השאלה שלך, ליחס בין הרצון לבין השכל, יש קישורו של הרצון עם הדעה. הדעה היותר עליונה, כמו שהתבררת בשכל, אבל בשכל עליון. יש דעות נמוכות, ויש דעות עליונות. למשל, דעות נמוכות, מי שרואה באדם מכונה כלכלית. זה, יש דבר כזה? שאדם הוא מכונה כלכלית? יש. אבל זה לא עיקרו של האדם. זה מה שהמשטר הבולשביקי לא הבין, שהוא חשב שאפשר לצמצם את כל מהות נפש האדם לממד הכלכלי. אז זה מה שאומר כאן הרב, שזה לא, כן? שצריך... מה? דעת אלוהים שבו, ודאי. צלם אלוהים שבו. וכישורו עם הדעה היותר עליונה, הוא אור חיים. ועומק הופעתו בתוכנית האמונה, הבא מתוך הכרה פנימית נשגבה מאוד, הוא מקורו. מה זה תוכנית האמונה? זה הכוונה מערך. היחסים הערכי בין הבורא לנברא. אם תרצו, מה שהזוהר קורא מהמנותה, או מכלול הספירות, כלומר עולם, מכלול האידיאלים האלוהיים, שממנו יוצאות, כלומר הרצון הזה, שהוא מאוחד עם הדעה העליונה, והוא מופיע בתוכנית האמונה, מתוך הכרה פנימית נשגבה מאוד, ממנו, כן, מהרצון הזה, יוצאות ההשערות הנשגבות. מה זה ההשערות הנשגבות? זה בכרך א', הרב מדבר על זה הרבה. על פי דרשת הזוהר, נודע בשערים בעלה, כל חד וחד לפו מדם שער בליבה. זאת אומרת, בעברית מודרנית, אינטואיציה. יש אינטואיציות עליונות. שלא תמיד מנוסחות באופן רציונלי, אבל הן נכונות. אחר כך הן מוצאות את הביטוי הרציונלי שלהן. שעל ידן מתיישב העולם הרוחני כולו, עם כל ודאויותיו הנפלאות העומדות ממה לכל הוודאויות שבעולם, בגודל עוז רעננותם, במעמקי הנשמה היחידית. כל זה בנשמה של ידם פרטי. כן.
איזה מובן מתיישב
הכוונה שזה מרגיע. כן, הרי הרב כותב באורות התורה, איך אדם יודע שהוא מתאים ללימוד סתרי תורה? אומר שליבו אינו מתיישב בלי זה. זה מה שאמרו שאין מגלין סתרי תורה, אלא למי שליבו דואג בקרבו. נכון? זה ליבו דואג בקרבו. משהו לא מיושב אצלו, הוא לא מוצא את הסיפוק במזון הרגיל. זה מה שאומר כאן. שלו, הפרטי. עד עכשיו מדובר על הפרט. אחר כך הוא ממשיך. במעמקי הנשמה היחידית, נשמה של פרט, של אדם פרטי, השואבת את לשד חייה על ידי צירוף, כן, הוא מצרף אליו, הקיבוציות הכללית. כן, כלומר, הידיעה שאני חלק מציבור, שאני חלק מן הקיבוציות האנושית והכללית, שהיא מקבלת את שפעה, את השפע שלה, מיסוד ההוויה כולה. יסוד ההוויה, הכוונה, הכוח המפרה של כל ההוויה כולה. מילה יסוד במובן החזק של המילה, מידת היסוד. שחוכמת אלוהים שופכת עליה תמיד את רוחה בחזון ובפועל. כלומר, יש מגמה שהתגלות החוכמה בבריאה דרך יסוד ההוויה, וזה משפיע על הקיבוציות האנושית, ומהקיבוציות האנושית זה חודר לתוך הרצון והשכל של האדם הפרטי, וזה ביטוי לאחדות האדם והעולם. כן?
בעצם, תולדה של כל מעשה עם לתת כוח הרצון שלי, כל מעשה שבן אדם עושה,
טוב, זה תמיד ככה. זה לא מה שהרב אומר כאן. מה שאתה אומר זה נכון מצד עצמו. כן? אני עושה מעשה, זה בגלל שאני רציתי. ברור, אנחנו בעלי בחירה חופשית. כן, אבל השאלה היא, מאיזה מדרגה ברצון שלי זה מופיע? לפעמים אדם אומר, אני צמא, אני שותה מים. הרצון הוא קרוב. קרוב למציאות. יש רצון מאוד מאוד אידיאלי, והוא המקור של כל המעשים של האדם.
זה הרצון
האלוהים? זה הרצון, כן. זה. כל הרצונות שלנו הם רצונות אלוהים בדרגה זאת או אחרת. צדיקים, חכמים, גיבורים, נעים, עשירים ושליטים. מה זה כל הדברים האלה? זה אנשים שונים. כן? הצדיק הוא לאו דווקא החכם, החכם הוא לאו דווקא הגיבור, הגיבור הוא לאו דווקא הנאה, הנאה הוא לאו דווקא העשיר, והעשיר הוא לאו דווקא השליט. אבל, אומר הרב, צדיקים, חכמים, גיבורים, נעים, עשירים ושליטים, לא יתפרדו עוד במהותם. כן, זה ברור שיש אדם שיש לו יותר כישרון לזה, גם מישהו שיש יותר כישרון לזה. אבל הם מפסיקים להיות מקצועות נפרדים באופן מוחלט, ממודרים. כי אם כולם יחד ימציאו את התמצית העולם מהופעת כולם יחד, על כל הרכוש החיצוני והפנימי שבחיים, שעצם החיים מתהווה מהם ומתאשר ומתמזג על ידם. כן, כלומר, זה שאיפה. זאת אומרת שהרמח"ל אומר בספר דרך השם, בשביל מה יש חיי העולם הבא? הוא אומר כדי לעשות קיבוץ לצדיקים. כלומר, לא מספיק שכל צדיק יקבל את השכר שלו, צריך לחבר ביניהם. הרי אתם יודעים מה בעיקר מפריע לצדיקים, שהם לא מדברים אחד עם השני. כי יש כל מיני אינטרסים וכל מיני חצרות וכל מיני עסקנים שמעוניינים בהמשכת המחלוקת. אז מתי כבר אי אפשר לדבר אחד עם השני? בעולם הבא זה כבר כל הדברים האלה מאחרינו. ואז הצדיקים הפסוטים מזכירים בהומור רב את המחלוקות שהיו להם בעולם הזה, ומשתפים זה את זה בתכנים שיש לכל אחד להביא לשני. ואז יש חוגי לימוד, אתם תראו את זה. כן, יש צדיקים בחוג הפנימי, ויש כל אלה מסביב, עוד מסביב למסביב. יהיה מעניין. כן? כלומר, בעצם לפי רמח"ל, עולם הבא זה קונגרס. צריך לעשות קונגרסים לפעמים. כן, הבעיה היא, כמו שמישהו אמר לי פעם, מה זה כינוס רבני? זה בכלל בבית מלון. אז זה בעצם כמו יום הכיפורים. כולם בנעלי בית ומחכים לאוכל. כן, העוז הנמצא בכוח החיים העליונים. המגלה את כישרונו בתור ניצוצות פזורים, בכל בעל כישרון ובכל פלוגה לאומית ומפלגתית, יגלה על ידי אור הרצון בכל כללותו. והכללות תופיע באורה השלם, שכל הפרטים ברוב עושרם הם כלולים בה בפועל, ובכל תנועת רוח קלה, עולמות מלאים נוצרים ומתפתחים בחוללים ומולידים ברוב תעצומות. כן, הרבה פעמים אדם אומר איזה רעיון, רעיון פשוט. אבל הרעיון הפשוט הזה מתגלגל והופך להיות תנועה רבה. כן? רוב התנועות הגדולות בעולם התחילו מאינטואיציה פשוטה. מישהו אמר איזה רעיון, ואמרו, אף פעם לא חשבנו על זה. הרעיון הפשוט הזה משנה את הכל אחר כך. אז אומר הרב, כל הרצונות האלה, של כל הפרטים שכל כך משפיעים אחד על השני, כשהם מקובצים ביחד, אז הם גילוי העוז הנמצא בכוח החיים העליונים. מושג עוז, מופיע הרבה בספר תהילים. בתעצומות עוזיך. תנו עוז לאלוהים. כן? עוזה אלוהים, זו פעלת לנו. מה זה העוז הזה? כן? העוז זה, אפשר להגיד, שכינה של מעלה. שכינה עליונה. השם עוז לעמו ייתן. כלומר, העוז יורד למטה. והמגמה של הבריאה היא הגילוי של העוז הזה, וכאן חידוש של הרב, באחדות האדם והעולם. עד כאן מובן? כן. מה? זה מה? לא הבנתי. מה קשור למה? של אחדות האדם והעולם. אני לא מבין איך זה לא קשור. הרי הוא אומר שיש הרבה מאוד פיזור של הכישרונות. נכון? על ידי שיכלו לרצון, יתאחדו הכישרונות. יתאחדו הכישרונות של כל בני האדם זה עם זה, וגם מלא של האדם והעולם זה עם זה. מה? טוב, זה תוסף, תראה, הרב קוק הוא לא היה מחויב לכותרת, אני אסביר לך משהו, רגע. הרב קוק לא נתן את הכותרת הזאת, זה הרב הנזיר. הרב קוק כתב מה שכתב, הרב הנזיר אומר, וואי, זה מתאים לכותרת הזאת. אז הוא לא חייב שכל פרט בכל הפסקה יתאים לכותרת. בסדר? בבקשה.
עוז
ועזות קשורים זה לזה, אבל פה מה שאתה מדבר על עזות זה תכונה בנפש. פה העוז זאת מציאות אלוהית עליונה, אידאה, שמתגלה בעולם. ברור. אז במקרה הזה זה לא. רשום או כתוב, אתה מתכוון?
מה ההבדל בין רשום וכתוב?
רשום זה הכוונה שאתה רואה את הכתב יד, את הדיו עצמו, שבו כתבו את זה. כן? למשל, אם אתה רואה, כשדוד המלך כתב, השם עוז לעמו ייתן, אתה מקבל את הכתב יד ואתה רואה את הדיו, זה נקרא שאתה רואה מה רשום. אבל כיוון שאין לך את הכתב יד הזה, אז אתה צריך להגיד שכתוב.
כתוב.
ידע.
עוז, שם עוד מהמותן. אז הוא כבר נתן, הוא ייתן בעתיד.
זה שאלה על הפסוק.
מה זה עוז?
רגע, זו ש... רגע.
לא הבנתי מה זה עוז.
עוז הכוונה איזו אידאה אלוהית מאוחדת, שכוללת את כל הדעות, והיא מתגלה בעולם. בסדר? טוב, אז עד כאן להיום. אני רק רוצה להזכיר לקהל הקדוש שבשבוע הבא השיעור ביום רביעי לא יתקיים משום שאני צריך לערוך איזה חופה במקום אחר, אבל בעזרת השם יתברך בשבוע אחרי זה כן יתקיים השיעור.